הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום וברכה. סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 295, אני יאיר רווה. ואתם, איך קוראים לכם? תציגו את עצמכם, שנדע מי שם. היום 4 במאי, שהאמריקאים הפכו את זה ליום חיבה למלחמת הכוכבים, סתם כי זה משחק מילים משעשע של May the 4th. אז כאילו מישהו שכנראה יש לו איזשהו סוג של פגם דיבור הפך את מ-May the 4th ל-May the 4th. סליחו לי, אבל אתם לא באמת אוהבים את מלחמת הכוכבים עם משחק מילים שכזה גורם לכם להפוך את זה יום ליום שהוא כל כך רנדומלי ליום לכבוד מלחמת הכוכבים. אבל אפילו אנשים של מלחמת הכוכבים, לוקאס פילם, ימצאו את התאריך הזה, כי הם היום משיקים סדרת אנימציה חדשה בדיסני פלאס, The Bad Bunch, לכבוד May the 4th. זה שיהיו בריאים כולם. זה בעיקר אומר שמחר סינקו דה מאיו, זה מה שאומר May the 4th. כ"ב אייר תשפ"א. את סינקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בנש, לאה שפיגל, אשד אסרף. תודה למכללת BPM, יופי של מיזוג, יום חם, אחלה מיזוג. ותודה לכוואמי שבזכותו אני פה. תודה לכם, אנחנו עוד 5 תוכניות, תוכנית מספר 300, ואני מבקש את עזרתכם בלמצוא קטע מוזיקלי חדש שיחליף את הקטע הזה שמלווה אותנו ב-100 תוכניות האחרונות. אז זה היה ג'סטין הורוויץ מתוך The First Man. מה יהיה הקטע שיהיה מתוכנית 301 ואילך? הוא צריך להיות בערך 3 דקות. אפשר יותר, אבל עוד הוא עצוי לא פחות. אנחנו ביום שלישי היום, 5 ימים אחרי שהיה אירוע נוראי בהר מירון. אני אומר את זה לטובת הדורות הבאים שישמעו את ההקלטה הזאת כשימצאו את ההריסות של הציביליזציה שבתוכה חיינו. אז 5 ימים אחרי אסון נוראי בהר מירון, אין לי שום דבר תבוני להגיד על זה, אין לי שום דרך להתייחס לזה, שום היגיון. בתור איש מאמין, אני לא יודע מה זה אומר כל הדבר הזה, ואני כן יכול להגיד, כי הרבה פעמים דברים מתרגמים לי בראש לשירים, אז אני כן יכול להגיד את השיר שאני מזמזם כל הזמן מאז שקמתי בבוקר וראיתי את הכותרת הזאת. שיר נקרא מה התכלית של שולי רנד, שיר אמוני על איך מתמודדים עם משברים, עם קטסטרופות. מה התכלית של זה הכאב אם לא לנענע לי את הלב? ואחר כך שמתי לב שמה? ממהי בגימטריה 45. סינסקו ברדיו הקצה. קצת כבדות בפתיחה, אבל אחר כך שמח וקליל.
מה התכלית של זה הכאב אם לא לנענע לי את הלב? ששקע בתרדמה וזה זמן רע שלא החסיר פעימה למבטנים זה הקלון
רק לנפץ בי את הדמיון שאני מן כל יכול. נוח לסלוח, נוח למחול, מה רצת? זאת הנפילה, רק לעורר אותי שוב לתפילה אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים, רחמים, רחמים. לב העולם אתה שומע, מה זה לפתע מפחד אני, באמונה אני יודע, יודע שלא תבזה תפילת אני, שלא תבזה תפילת אני. כמה חביב זה הכל, את הוא מזכיר לי מי המסבר, מי מוציא מוליך ומבין, מי את כל זאת עליי באהבה הביא. טוב יפה זה הכיפור שמשבר לי עוד קצת את הגוף, הגוף שאף פעם לא מתרצה, אין כבר זחלתי לכבודו עד הקצה. למה באת לי? זאת המכה, רק להוליד מתוכי צעקה אל השמיים האדומים שהתהפכו עליי לרחמים, רחמים, רחמים. את עיניי עצמתי, סגרתי את הספר, שעה שהייתי ליישב את דעתי, את גאוותי השלחתי בפינת החדר, וכך עמדתי לפרש את שיחתי. לב העולם אתה שומע, מה זה לפתע מפחד אני, באמונה אני יודע, יודע שלא תבזה תפילת אני, שלא תבזה תפילת אני.
מה התכלית של זה הכאב אם לא לנענע לי את הלב? הלב מנענע, מתנענע, מנוענע. שולי רנד, יש לו עוד שירת, יש לו שיר באלבום הזה בנקודה טובה, עד לרבי שמעון גם. קיצור, להאמין, אני חושב שזה עוזר, נכון?
סינמסקופ.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
הלאה. אז בואו נדבר קצת על סרטים, כי הצטברו הרבה סרטים. אני חייב להודות ולהגיד, שימו לב, אנחנו מתקרבים. כבר עברנו את מאי. זו תוכנית הראשונה של מאי. עונת הקיץ הקולנועית דיכורה הייתה אמורה להתחיל, אבל בתי הקולנוע עדיין סגורים, והם סגורים מהחלטה פרטית של בתי הקולנוע. אני לא מפסיק להיות בהלם מהדבר הזה. אני מרגיש באמת שננטשנו, ושלאף אחד מתעשיית הקולנוע לא באמת אכפת. הם כל הזמן אומרים, לא, למדינה לא אכפת מהקולנוע. לא, לא, לתעשיית הקולנוע לא אכפת מהקולנוע. כבר התעצבנתי על זה לפני כמה תוכניות, אני לא אחזור לשם, אבל אנחנו ממשיכים עם דברים שזמינים לכם לצפייה בבית, ויכול להיות שתתרגלו, אבל סליחה, כל זה ההקדמה הייתה כדי לדבר קודם כל על סרט שאתם כן יכולים לראות בבתי הקולנוע עכשיו, כבר מהשבוע הזה. בתי הקולנוע שפתוחים הם הסינמטקים, ויש רשת אחת, הצדיקים היחידים, זה לא סדום, אנחנו לא חיים בסדום, הצדיקים היחידים בתעשיית הקולנוע הישראלית, רשת מובילנד, רשת קטנה ויחסית צעירה, שיש להם משהו כמו ארבעה לוקיישנים בנתניה, בחיפה, אני חושב שבקרמיאל, רשת צעירה, והם פתחו עם הסרטים שזמינים להם לפתוח, כי המפיצים הגדולים גם לא נותנים סרטים, כי הם לא רוצים לבזבז את הבחורות על מצב שבו בתי הקולנוע עדיין סגורים, סיפורים. אל תשאלו. אז הם פתוחים. אז את הסרט הבא, הסרט נקרא עוזרת אישית, The Assistant, הוא יצא, סרט אמריקאי קטן ועצמאי, ובעצם הסרט האמריקאי הראשון שיוצא בישראל לבתי הקולנוע, להפצה קולנועית, מאז מרץ 2020, שנה וחודשיים, שנה וחודש וחצי. אז תנו כבוד, ושמו, זה סרט קטן, אז ההפצה הזאת בסילמטקים וברשת מובילנד, היא הפצה ראויה לו. זה לא שסרט שהיה מביא עשרות אלפי ומאות אלפי צופים, גם אם הוא היה מופץ בסינמה סיטי וב-YES פלנט ובקולנוע לב, אז דווקא הפצה כזאת היא נורמלית. אני אגיד פה שוב, שאחד הדברים שאפשר היה למנף מהמצב הזה, זה להחזיר את העולם הזה שבו היינו, שבו סרטים קטנים, אפשר להפיץ אותם במעט בתי קולנוע, ולכן אם רשת לב הייתה נפתחת, אז יש להם סרטים שאפשר היה להפיץ רק ברשת לב, ובסינמטקים ובמובילנד, במקומות שפתוחים, בלי לחכות לסינמה סיטי, בלי לחכות ל-YES פלנט. זה החלק, בין השאר, מכל הדברים שמעצבנו אותי, זה החלק שמעצבנו אותי, שחשיבה כל כך ישנה ומיושנת, שהדרך היחידה להוציא סרט כמו עוד סיבוב שזכה באוסקר, על הסרט הזר, זה רק אם הוא יוצא ב-30 עותקים, גם בסינמה סיטי וגם ב-YES פלנט, ובלי זה אי אפשר. זו מחשבה נוראית. לא, יש סרטים שאפשר וצריך להוציא אותם בבית קולנוע אחד, ב5 בתי קולנוע, ב10 בתי קולנוע, ואם הם מצליחים, ויש ביקוש להרחיב אותם הלאה, ככה זה היה תמיד, ככה זה עובד ברוב העולם, וככה ישראל יכולה עכשיו ברגע זה לחזור לשם, אבל לא עושים את זה. אוקיי. כן, התדבנתי בסוף. אוקיי. חזרה לעוזרת אישית, זה סרט הביקורים של קיטי גרין. אמרנו כבר לפני כמה תוכניות ולפני האוסקרים ובסיכום שנה, זו הייתה שנה מצוינת לסרטי ביקורים, בגלל שהסרטים הגדולים יצאו לחלט, אז סרטי ביקורים קיבלו את הבמה המרכזית, וגם סרטי ביקורים של נשים, אז היה לנו את Promising Young Woman, והיה לנו את עוזרת אישית. ועוד סרטים, היה סרט שנקרא רליק, סרט אימה, וכל הסרטים האלה היו מועמדים לפרסי גותם ולפרסי אינדפנדנט ספירט, סרטים באמת קטנים ועצמאים של יוצרות. עוזרת אישית, זה סרט שכבר היה בפסטיבל ירושלים, והספקתי להכליל אותו ברשימת סרטי השנה שלי בסוף 2020, כי לא הבאתי קולנוע, אז כללתי שם את כל מה שראיתי בכל פורמט, ועכשיו הוא מגיע לבתי הקולנוע. סרט מאוד מעניין מכמה כיוונים, הוא גם מעניין מבחינה אומנותית, הוא מבוים מאוד יפה, הוא סרט מאוד מינורי, מאוד מתון, מאוד ריאליסטי, בזה שהוא מתבונן באיזשהו סוג של מציאות, ועושה את זה לכאורה במינימום סגנון. זו סיפורה של אסיסטנטית, זו סיפורה של עוזרת אישית, מגלמת אותה ג'וליה גרנר מאוזארק, שמתחילה עבודה במשרד של בוס של חברת הפקה ניו יורקית איכותית, סוג של מירמקס שכזה, כן, ממה שאני מכיר מהצילומים ומהדברים שראו פעם של איך מירמקס נראה במתחם טרייבקה, זה קצת דומה, ששני מבנים אחד ליד השני, משרדים של ה... אקזקיוטיב בבניין אחד, משרדים של כוח אדם והמנהלה בבניין השני, והיא יושבת כאילו בשולחן הקבלה שלפני חדרו של הבוס הגדול, צריכה לענות לטלפונים, לצלם מסמכים, לתייק, לשדך, לחלק לאנשים תסריטים, חוזים, תכתובות, לרוקן פחים, לסדר, היא באמת מאוד קורקטית בדבר הזה, עם סוודר גולף, שכזה מהדק את הצוואר, ועם מבט חתום, בלי רגע פשוט לעשות את העבודה בצורה הכי יעילה ועניינית שלה, למלא את המקרר הקטן של הבוס, במשרד של הבוס בסודה או דיאט קולה, לא זוכר מה היא שמה שם, וגם לנקות אחרי ההילולות שהבוס עושה שם בחדר שלו, שזה לא רק ישיבות עבודה, ששם יש אוכל וסיגרים או סיגריות, אלא גם רגעים אחרים שבהם היא צריכה לפנות את אבקת הסמים שיש על השולחן, וגם כל מיני דברים שקשורים למלבושי נשים שהשאירו שם מאחוריהם. ובהדרגה אנחנו מבינים את מה שהיא מבינה של מה קורה מאחורי הדלת הסגורה במשרד הזה של הבוס הגדול, שאנחנו כמעט ולא רואים אותו, רואים את צלליתו, רואים את, אותו באוטופוקוס, איש כזה גדל גוף עם קול רועם, מישהו שמתייחס בצורה מאוד אגרסיבית לעובדים שלו, כשהיא עושה טעות, אז הוא משפיל אותה במיילים או בטלפון או בכעס, שוב, בלי מגע, לא באלימות פיזית, לא בהטרדה מינית אותה אישית, אלא באיזשהו סוג של באמת נוכחות מאוד מאוד מאיימת ומאוד מלחיצה, שגורמת לה כל הזמן להיות מאוד צייטנית ומאוד מצומצמת. ובדרגה היא מתחילה להבין שמשהו קורה שם מאחורי החדר. כלומר, מה פשר כל הנשים שנכנסות שם למשרד הזה ומה קורה שם, והיא גם צריכה לי, כאילו, להדוף את אשתו, והילדים שמגיעים לשם וכאילו לתת להם, למכור להם סיפורים של מה עושה הבוס ודבר הזה. ושוב, אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו סוג של תיעוד, לא של הרווי ויינסטין, או של מישהו שהוא כמו הרווי ויינסטין, שהבוסיות שלו, הכוח שלו, ההצלחה שלו, היכולת השפעה שלו על אנשים, על חלומות של אנשים, והיכולת שלו להשתמש באנשים, כי יש לו את הכסף, יש לו את הכוח, לא רק הדבר הזה, אלא איך היא מבינה את הדבר הזה, ואיך היא מגיבה לדבר הזה. והיא מגיבה באמת בצורה מאוד מאופקת, וזה משהו שאנחנו ממש רואים את ה... לכן המשחק גם של ג'וליה גרנר מרשים, כי הוא משחק מאוד מאוד מינורי, מאוד מאוד באנדרסטייטמנט. אני חושב שהיא הייתה מועמדת לפרס המשחק ב-Independent Spirit Award, כי כמעט ולא לא מביעה שום דבר, חוץ מסצנה אחת, כמעט לא מביעה, ואנחנו כן מרגישים שכאילו שמשהו מתחיל לשבת עליה, משהו כזה רומס אותה מבחוץ, מבפנים, ואיזשהו סוג של איזושהי דילמה של מה לעשות עם הדבר הזה. שוב, בחורה צעירה שסיימה לימודים בניו יורק, צריכה את העבודה הזאת, עבודה שיכולה להיות מקפצה למשהו אחר, עבודה שמן הסתם צריך אותה כדי לשרוד ולהתקיים בעיר כמו ניו יורק, אז מה עושים? אז יש פה ממש איזשהו סוג של יצירה אימפרסיוניסטית, שבה אנחנו לא מסתכלים על מעשיו של הבוס, הם לחלוטין מחוץ לתחום, אלא למבט של האישה, ובאמת יש איזשהו סוג של תרגיל בקלוזאפים, תרגיל במבט על פנים של מישהי שעוברת איזשהו סוג של גם הבנה, גם תובנה, וגם הכעס תחושת השפלה. יש בזה אלמנט גם של תחרותיות, כי פתאום היא מרגישה שאולי יש שם מישהי שנמצאת שם בעמדה שיכולה להחליף אותה, כלומר שהיא אולי יותר הטייפ של הבוס, אז יש גם אלמנט כזה של רגש אישי, ולא רק רגש של או קורה פה משהו פלילי, או משהו להתייצב לצד המגדר, ולכן שיש את השם הזה, The Assistant, אז זה לא רק עוזרת אישית מבחינתי, אלא גם מישהי אומנם היא סובלת את הדבר הזה, ואולי היא קמלת, היא מתעצבנת, היא נרעשת מזה מבפנים, אבל חוץ משוב, רגע קטן, היא לא עושה שום דבר בקשר לזה, או מרגישה שהיא לא יכולה לעשות שום דבר בקשר לזה, אז פה אני תוהה, האם The Assistant, זה גם לא איזשהו סוג של תמונה של האנשים האלה שידעו מה קורה ולא עשו דבר, או לא עשו מספיק בשביל שהדברים האלה ייפסקו הרבה לפני שהם נחשפו. כלומר, יש פה את הסיפור של המעגל של האנשים שהיו מסביב לאנשים. לא, לא, יש אנשים שמגינים עליו בפועל, שממש כזה מאפשרים את זה, ויש אנשים ש... פשוט בשתיקה שלהם ובפסיביות שלהם יכלו לאפשר לאנשים כמו הרווי ויינסטין להמשיך. עכשיו, מה שמעניין, שבפער בין הסרט, כשהסרט יצא בארצות הברית, זה היה בינואר 2020, עד שהוא מגיע לישראל, באופן כזה נפוץ יותר, אנחנו במאי 2021, אז בחודשים האחרונים התפרסמו שוב העדויות והתחקירים על מעשיו של סקוט רודין. גם מפיק גדול, אגדי, ניו יורקי, שמדבר, שיודע לבחור את הפרויקטים הכי טובים, הכי מעניינים, הכי אומנותיים, הפרויקטים שיש בהם הכי את האפשרות של מין קרוס אובר בין ארט-האוס ובין מיינסטרים, סרטים שיהיו מועמדים, בוודאי יהיו מועמדים לאוסקר. גם הצלחות בברודווי יש לו. וסקוט רודין ידוע כאחד האנשים הכי אלימים, הכי בריוניים, הכי אגרסיביים, מישהו שרודה בעובדים שלו, מישהו שאלים כלפיהם, משליך עליהם חפצים. והדברים האלה נודעו שנים, שנים על גבי שנים, מאמצע שנות ה-90, כבר היה סרט שנקרא The Boss, או Swimming with Sharks, לשחות עם, עם קרישים, שנאמר שהוא מבוסס על ההתנהגות הבאמת נבזית של, של סקוט רודין כלפי אנשים שעובדים איתו, אז אין פה אונס ואין פה הטרדה מינית, יש פה סתם מישהו שבאמת אוהב להתעלל באנשים שעובדים איתו, ושלא שם גבולות להתנהגות שלו. אז הדברים האלה ידועים, התחקיר שפורסם בפברואר בהוליווד ריפורטר, הוא כמעט זה לתחקיר שפורסם באותו מקום, על ידי אותה עיתונאית, משהו כמו 7 שנים לפני זה. מה שהשתנה זה אקלים התרבותי, שמה שעד לפני כמה שנים נחשב כמין פולקלור הוליוודי. כן, נו, ככה מפיקים מתנהגים. מי שרוצה להיכנס להוליווד, מי שרוצה להתחיל בדרגות התחתונות של סולם ההיררכיה של, של הוליווד, ולהגיע יום אחד לנהל אולפן, צריך להתמודד עם האנשים האלה שהם גאונים בתוכן, אבל אין להם, יש להם כנו, אפס ביחסי אנוש. הם לא יודעים להתנהג עם בני אדם, לכן הם מתפוצצים עליהם וצועקים עליהם ומקללים אותם, ויש להם איזשהו סוג של, ממש איזשהו סוג של הפרעה אישיותית מן הסתם, תמיד איכשהו הגנו עליהם באיזשהם הבחנות כלשהם, וזה נחשב למשהו שפשוט ככה אנשים בעמדות מפתח, בעמדות בחירות מתנהגים, ואין בזה שום דבר פלילי, כי הם לא באמת מרביצים, הם לא באמת תוקפים, ורובם, חוץ מהרווי ויינסטיין או כאלה שכן תופסים אותם, לא באמת מטרידים מינית או לא באמת אונסים, אז כאילו, אז מה לא בסדר פה? והיום, בעקבות מיטו, בעקבות הנושא הזה של גבריות רעילה וההבנה הזאת שהעולם יכול להתנהל באופן שהוא לא אלים, שהוא לא רומס, שהוא לא משפיל, אז יש את הצד הזה של להשפיל ולתקוף מבחינה מינית, שזה כבר, זה כבר יצא מחוץ לחוק, ויש את הצד השני של הנושא של הבריונות, צעקות, השפלה, אלימות פסיכולוגית, שזה עדיין לא משהו לא חוקי, אבל כבר לא מקובל מבחינה חברתית, ובאמת ההבדל בין הפרסומים שהתחילו בפברואר והצטברו עוד ועוד מאז, ובין הפרסומים שהיו בשנים הקודמות, זה שעכשיו סקוט רודין כבר לא מוכנים לסבול את נוכחותו בהוליווד, והוא נאלץ לפרוש מהפקות, לצאת מכל מיני דברים שהוא קשור בעולם בברודווי, והוא הפך באמת למישהו שכבר לא יכול להמשיך לעבוד בעיר הזאת, בהתנהגות הזאת. אז אני לא יודע אם קיטי גרין, כשעשתה את The Assistant, היה לה מישהו בראש כמו סקוט רודין, למרות שכאמור, הסיפורים היו ידועים. אבל עכשיו, שאנחנו מקבלים את הסרט, אז עם כל הכבוד להרווי ויינסטיין, ובאמת הנושא של, של הטרדות מיניות ואונס, אבל הנושא של ההתעללות בעובדים שלו, שגם זה נמצא שם בסרט הזה, זה פשוט מכיל בתוכו גם את סקוט רודין, אבל גם פשוט אנשים שמרשים לעצמם לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו יודעים להגיד, בעקבות התקשורת ובעקבות מערכת המשפט, הרווי ויינסטיין וסקוט רודין, אבל מן הסתם בוודאי יש עוד כאלה. בוודאי בהוליווד. אבל בוודאי גם במקומות אחרים. אז זה סרט שאני חושב שיש בו איזושהי תמונה יותר גדולה של האופן שבו מתנהגים במשרדים, והאופן שבו מגיבים לזה אנשים שנמצאים שם, מי מגיב לזה בסלחנות, מי מגיב לזה בזה שהוא מאפשר לדבר הזה, ומי פשוט מרגיש שהוא כלוא בתוך הסיטואציה הזאת, ולא יכול להתמודד עם הדבר הזה, ומתוך שתיקתו הדבר הזה ממשיך להתאפשר. הסרט מאוד מעניין. אותי סקרן לדעת למה הסרט הזה לא היה מועמד לאף אוסקר. אחד הסרטים באמת קיבל ביקורות מצוינות, הופיע ברשימות רבות של סרטי השנה, של מבקרים, וכמובן היה מועמד גם לפרסי גותם, לקולנוע עצמאי בניו יורק, וגם לפרסי אינדיפנדנט ספירט בקליפורניה. אבל באוסקר לא היה לו זכר, שזה משונה, כי אני חושב שבאוסקרים בטח לא אוהבים סרטים שמתעסקים בתעשיית הקולנוע. לעומת זאת, סרט ביקורים אחר של במאית שעוסק בתופעת Me Too, Promising Young Woman, צעירה מבטיחה של אמרלד פנל, זכה לאוסקרים רבים, מועמדיות רבות לאוסקר, כולל לפרס הסרט הטוב ביותר ופרס הבימוי הטוב ביותר של אמרלד פנל, והיא זכתה באוסקר לתסריט מקורי. כלומר, הסרט הזה קיבל איזשהו מעמד של אחד הסרטים הבולטים של השנה, ובוודאי אחד הסרטים המקוריים של השנה, כי זה קיבלה את האוסקר לתסריט המקורי. אני מניח שעוד נדבר על הסרט בהרחבה, איכשהו יגיע לאיזושהי סיטואציה שבה הוא זמין לצפייה בנוחות בארץ, בין אם בוויודים או בבתי הקולנוע שאי פעם מתישהו ייפתחו. סרט שיש לי המון המון בעיות איתו, יש בו דברים יפים, יש לי המון בעיות איתו, ובעיקר אהבתי אותו פחות משאהבתי את The Assistant, אבל כשאני חושב על למה אמרלד פנל והסרט שלה קיבלו כאלה תשואות מצד האוסקרים, ודי אסיסטנט וקיטי גרין קיבלו התעלמות מוחלטת, אז יכול להיות שמצד אחד יש פה עניין של גודל, שבאמת העוזרת אישית הוא סרט קטן מדי, הוא לא נלכד ברשת, הוא קטן מדי בשביל ליפול ברשת של האוסקרים של מצביע האוסקר, ושהוא מינורי מדי, ושיש בו משהו כזה גם קצת אפרורי וקצת מינורי, וכמו שאמרת, קראתי על זה אימפרסיוניסטי, אבל כאילו משהו שהוא קצת סטטי, אז אולי יכול להיות שהוא קצת ארט-האוס מדי בשביל האוסקרים. יכול להיות. שזה סתם עניין של טעם, של איזה סרטים אנחנו מקבלים. אבל אני מרגיש שיש פה משהו שהוא יותר עמוק ויותר תרבותי, כי עוזרת אישית מדבר על דמות פסיבית, על דמות שרק מגיבה למה שקורה מולה. מגיבה בעיניים, מגיבה רגשית, ולא עושה שום דבר בקשר לזה. כמעט לא עושה שום דבר בקשר לזה. לעומת זאת, צעירה מבטיחה, הוא סרט על מישהי שהייתה עדה למקרה אונס, ולעשרות מקרים נוספים של הטרדה וכמעט אונס, ולא מוכנה יותר לשבת בשקט, והופכת להיות מין סוג של הרלי קווין כזאת, מין מלאך נקמה, מישהי שהולכת לנקום בגברים, ובאמת מגלה בסרט שכל הגברים הם סוג של מניאקים, והולכת לנקום וללמד אותם לקח. והסרט הזה כן זכה לתהילה, וזה גורם לי לתהות האם בהוליווד מראים לנוקמים, לאלה שהולכים לעשות מעשה, ומתעלמים מאלה שסובלים בשקט, לדמויות הפסיביות. אם יש פה איזשהו סוג של עניין ערכי, של אם אני צריך לתמוך בסרט, אני תומך בסרט שבו הדמות היא אקטיבית, והולכת לשנות את המצב הזה, ולבאר את הנגע הזה, אבל לעשות את זה גם באמצעים שהם פרובלמטיים, אבל אני בעד ערך הנקמה. וגם יש המון מסרים מאוד מאוד נוצרים בסרט, כמו יש פה משהו גם שהוא מאוד יש פה נקמה, ויש פה גאולה, ויש פה אז זה מה שהוליווד בעצם אומרת לנו כשהיא בוחרת בין שני הסרטים האלה, שהם שניהם סרטים של במאיות בסרט ביקורים, על דמויות שמגיבות לעולם של הטרדות מיניות ואונס. דמות אחת פסיבית, דמות שנייה אקטיבית. הדמות האקטיבית היא ממש נכנסת לעולם, הסרט מציג את זה כבר כמעט ברמה של פנטזיה, שכבר זה יוצא מחוץ לריאליזם. ואני מודה שזה פחות נוח לי, כצופה, העולם הזה שבו הסרט הזה נכנס, הלופ המאוד אלים והמאוד הרסני והלא מאוד מציאותי שלתוכו הסרט הזה נכנס, וכן מאוד התחברתי, או הרבה יותר התחברתי, למסע הרגשי הזה, הסטטי הזה, שעוברת הגיבורה של עוזרת אישית. אז צעירה מבטיחה הפך לסרט מדובר יותר, וזכה באוסקר, אבל אם אתם צריכים לבחור סרט אחד לראות, כדי להפוך את זה גם לנושא לדיון ולהתמודד, גם עם, איך מבטאים את זה מבחינה קולנועית, אני חושב שעוזרת אישית הוא הסרט המעניין יותר, וכאמור, הוא בבתי הקולנוע, בסינמטקים, באופן, כהפצה מסחרית בסינמטקים, מוקרן ערב ערב, אפילו פעמיים בערב, וברשת מובילנד. אז הוא מומלץ. אני חושב שפעם ראשונה שאני ממליץ על סרט שאפשר לראות בקולנוע, שנה וקצת. אנחנו מדלגים 40 שנה אחורנית. רגע, אני אתן הקדמה לפני שאני מתחיל את הקטע. כשאני עושה 40 שנה אחורנית, אז אני הרבה פעמים רוצה לדבר על שירים, להזכיר שירים שנורא אהבתי כשהם יצאו, ושהשפיעו עליי וכל זה. הלהקה הבאה היא להקה שתמיד הייתי איתה באיזשהו סוג של מערכת יחסים מאוד פרובלמטית, ובזמן אמת הייתי נגדה. לא בשיר הספציפי הזה, אבל באופן כללי, הלהקה היא דורן דורן. ונורא סניתי אותם בזמן אמת. הייתי נער, ובנערות, אז תמיד יש כזה מחנאות, כן? אופר חזן נגד ירדנה ארזי, זה כל כך לקוחות, על מה דיברתם בכלל? סינדי לאופר נגד מדונה? אז עוד, אז בין השאר היה דורן דורן מול, בהתחלה מול ג'פן, אחר כך דורן דורן מול דפש מוד, כאילו אנשים עם הבלוריות המחומצנות. הניאו רומנטיקס למנהל. ואני, היה משהו בסיימן לבון ספציפית שממש לא סבלתי. היום אני נורא אוהב אותה. אז אחת הלהקות הבודדות שאני יכול להסתכל לאחור לשנות ה-80 ולהגיד, הם ואתניקס לצורך העניין. לא אהבתי אותם בזמן אמת, אבל היום אני נורא נורא אוהב אותם. ואני היום מעריך את הדברים שלא היה לי את היכולת הרגשית להתמודד איתם. בזמן אמת. את הסינגל הספציפי הזה, Planet Earth, ששושו הסינגל הראשון שלהם, כן אהבתי, כי בשלב הזה דיפש מוד עוד לא היו, לא היו מספיק טובים, כן? זה דיפש מוד של 81, דיפש מוד של Speak and Spell, ולא ראיתי שהם בתחרות מול ג'פן, ג'פן לא הייתה להקת מצדים בכלל. אז Planet Earth אהבתי, אבל כל מה שהגיע אחרי זה, לא. אז ממש, ממש, ממש השבוע, ממש החודש, לפני 40 שנה, השיר הזה צעד די גבוה במצדים והכיר לעולם את דורן דורן. Planet Earth, כדור הארץ. דורן דורן. כדור הארץ, מאי 1981, 40 שנה, כאילו לא עברה דקה. זה רלוונטי גם לשנות ה-80, אבל סרט חדש שעלה בנטפליקס בסוף השבוע האחרון, סרט שנקרא בעברית, משפחת מיטשל ומלחמתה במכונות, The Mitchells vs. The Machines, כן, זה כמו take off על Florence and the Machine, אבל קודם כל, ממש שפו ולהוריד את הכובע בפני מי שתרגם או תרגמה את השם לעברית, משפחת מיטשל ומלחמתה במכונות, הליטרציה מרובעת, כל הכבוד, באמת, באמת, כן, ככה, ככה מתרגמים שם של סרט שהוא נאמן למקור ואפילו משפר את המקור, כל הכבוד. ולא המיטשלים נגד המכונות, או זה משפחת מיטשל ומלחמתה במכונות, יופי, באמת. והכל יופי בסרט הזה, אחלה סרט, נורא חמוד, נורא מתוק, סרט של סוני שהיה אמור לצאת לבתי הקולנוע. אולי קראתם שנטפליקס וסוני חתמו דיל נורא גדול, שהתחיל דווקא בנטפליקס הבינלאומית, ואחר כך עבר לנטפליקס האמריקאית, כל התוצרת של סוני, שאין להם שירות סטרימינג, אז ברגע שהסרטים של סוני עוזבים את בתי הקולנוע, באופן תיאורטי, בתי הקולנוע, היה פעם דברים כאלה, עוזרים בתי הקולנוע ועוברים לסטרימינג, אז שירות הסטרימינג של סונים יהיה נטפליקס. וכבר אתם תחפשו ותראו שיש המון סרטים של סוני שהצטרפו בחודשים האחרונים לנטפליקס שלכם, בעיקר ספיידרמן, לצורך, כן, העניין. סרטים של, סרטי רמבו, הם פתאום הצטרפו. יש פשוט ספרייה עצומה של סוני שהצטרפה. הייתה כותרת נוספת שלסיבוב השני, אחרי שהסתיימו הזכויות של נטפליקס לספריות של סוני, הם יעברו לדיסני פלאס, שזה גם מעניין, כי זה אומר שלדיסני פלאס יהיה את כל דמויות של מרוול בשלב השני. נכון, יש להם את הסרטים, את הדברים של מרוול, של השייכים בדיסני, ועכשיו יש להם את הסרטים, דברים של פוקס, שנקנתה על ידי דיסני, ועכשיו יש להם את הסרטים של סוני, שוב, בעיקר אנחנו מדברים עליהם, על ספיידרמן ששייך לסוני ובעוד 5 שנים יגיע גם לדיסני פלאס, אז יהיה להם את כל מרוויל אצלם. אבל בינתיים סוני שייכת לא שייכת, ואחת השאלות ששאלו זה למה נטפליקס לא פשוט קנו את האולפן, למה הם צריכים לשלם להם זיכיון, שאלה שנשארה פתוחה. ואז הסרטים של סוני עכשיו בנטפליקס, את הסרט הספציפי הזה הם קנו בנפרד, לא כחלק מחבילה, ב-$110 מיליון. כאמור, סרט שהיה אמור להיות אחד הסרטים הבולטים של הקיץ האחרון בבתי הקולנוע, לא היה קיץ, לא היה קולנוע, אז הוא הגיע עכשיו לנטפליקס, והוא סרט נורא מתוק. אני רואה גם סביבי, בדיוק הבוקר, הביקורת שלי עליו תתפרסם מחר, אבל בדיוק ראיתי שביקורת בעיתון, הביקורת ברדיו תתפרסם עוד רגע, אבל בדיוק ראיתי שעמיתי וידידיי בפייסבוק כתבו הבוקר כמה הם התלהבו ממנו וחיבבו אותו, ואני מסכים, פחות מהם, אבל אני מסכים שהסרט נורא מתוק, ניתן קרדיטים למי שצריך לתת, הבמאי הוא מייקל ריאנדה, שזה סרט ראשון שלו, יוצא לנו היום סרט שני שהוא סרט ביקורים, סרט אנימציה, סרט ראשון, פיל לורד ומילר, מילר, מה? לורד ומילר, הם המפיקים של הסרט, ויש משהו היפראקטיבי ומופרע בסרט הזה, ואני חייב להודות, וזה כל מי שרואים את זה, זה באמת סרט מתוק נורא, נורא סימפטי ואפילו מרגש, אבל יש לו התחלה מצוינת, נגיד חצי שעה ראשונה, 40 דקות ראשונות מצוינות, מלאות רעיונות והברקות והרמות להנחתות, והחצי השני לא עומד בשום קריטריון, בשום סטנדרט לרעיונות המוצלחים שהיו בהתחלה. זה הרבה פעמים בעיה של סרטים, בייחוד של סרטים כאלה, בייחוד של סרטים, סרטי הרפתקאות, סרטי אנימציה, שיש אוסף של רעיונות ועוד צרות ועוד דמויות ועוד בעיה וכל זה, ואחר כך צריך לפתור ולהשתמש כל זה, והדברים פשוט מתחילים לחזור על עצמם. אז קחו בחשבון שפה זה ההסתייגות שלי, מהסרט שהוא מתחיל נפלא, מתחיל נהדר, מאוד משעשע, מצחיק, עם נגיעה, עם לב, אבל כל החצי השני שלו הוא מאוד מאוד לא עומד ברמה שהובטחה לנו בחצי הראשון. לפעמים זה מספיק, ובוודאי אולי בעידן נטפליקס, חצי סרט מצוין, זה חצי, עדיין חצי סרט מצוין, זה יותר מהרבה סרטים אחרים. משפחת מיטשל היא לכאורה משפחה לא מתפקדת, אבל לא מתפקדת ברמה האמריקאית, הם פשוט נורא בלגניסטים, והם צועקים אחד על שני, והבית נורא מבולגן ומבורדק, והם לא מאוד צייטנים, להבדיל מהמשפחה בבית הסמוך, שהם כל כך מתוקתקים ומדויקים, ועושים יוגה ולבושים טוב וטיפ טוב, והם נראים כמו משפחה מאוד מלוכדת, ג'ון לג'נד וקריסי טייגן מדבבים אותם, שזה בפני עצמו משעשע, והם, כל המשפחה הזו, משפחת מיטשל, מרגישים שהם לא מספיק מתקשרים, לא מספיק מודעים, ובעיקר יש איזשהו סוג של פער דורות ופער ציפיות בין האבא מיטשל ובין הבת שלו, שעומדת לנסוע, לצאת לקולג' ונראה שהיא מאוד שמחה מזה, לעזוב את הבית וללכת בעקבות החלומות שלה. החלומות שלה זה לעשות קולנוע. היא הולכת ללמוד קולנוע בקולג', והדבר שהיא הכי נהנית והכי טובה ולעשות בו זה סרטונים קטנים ליוטיוב או לטיק טוק או כל מיני דברים כאלה, והאבא לא מבין שום למה זה מעניין אותה, למה היא מתעסקת בזה, למה היא מבזבזת על זה את הזמן, והיא לא מבינה למה הוא כזה פרימיטיבי וטכנופוב, ולא מבין שום דבר, מבין רק בדברים שאפשר לפתוח אותם ממברג, כן? יש שם קטע שלם ממברג. וכדי להתקרב לבת וללכד את המשפחה, הם מחליטים לצאת ל-road trip, למסע, כדי להביא אותה אל הקולג'. ובמקרה, תוך כדי המסע הזה, מתחילה אפוקליפסת הרובוטים. שמתחילה מזה שחברה דמויית אפל משיקה, או סמסונג, אם אתם לא רוצים לייצג דווקא חברה אחת כמרשת, שם החברה הוא מומצא, אבל ניסוג של אפל או סמסונג, שכזה, משיקים דגם חדש של טלפון סלולרי, שהוא יותר מטלפון סלולרי, הוא עוזר אישי, טלפון, כמו שהם מציגים, זה טלפון סלולרי עם ידיים ורגליים. את בעל הבית של החברה הזאת שעושה את השקות שלהם, מדבב הקומיקאי אריק אנדרי. והגרסה הישנה, מן הסירי הישנה, או האינטליגנציה המלאכותית הישנה, נעלבת מזה שהיא כבר לא בתוקף, ומחליפים אותה בגרסה חדשה, ונכנסת לתוך המערכת ההפעלה של הרובוטים החדשים הביתיים, שאמורים להיות fail safe, אמורים להיות full proof, אמורים להיות בלתי ניתנים לשליטה מרחוק, ומצליחה להשתלט עליהם, ומזניקה את כולם כדי ללכוד את כל פני האדם, ולשגר אותם לחלל החיצון, ולהשאיר את כדור הארץ רק בידי העם. רק בידי הרובוטים, המכונות. זה הרעיון של הסרט, ומשפחת מיטשל שהיא בדרכים, וכל הזמן האבא אומר לבת שלו, תניחי את הטלפון בצד, תניחי את הטלפון בצד, וכן למה כל זה, הם צריכים עכשיו א', לשרוד את המסע הזה, תוך כדי, במרכאות האפוקליפסת הרובוטים, שהם לא חודים את בני האדם, אבל גם להציל את העולם בדרך. ואם הם הצילו את העולם, אז כנראה שהם לא משפחה כל כך נוראית ולא מתפקדת, נכון? ואולי זה יביא מזור לרגשות האשם שיש בין האבא ובין הבת ושאר דמויות במשפחה. אז הרעיונות מקסימים, גם הרעיון הזה של האם הטכנולוגיה משתלטת יותר מדי, מצד שני, האם הטכנולוגיה יכולה דווקא כן להציל אותנו ברגעים האלה, או אם דווקא מישהו שלא מבין כלום בטכנולוגיה ואוהב רק מבריגים, הוא זה שיביא את הישועה. ובתוך זה, וזה החלק שסימפתתי במיוחד, העניין הזה של הקולנוע. הילדה, הבת, שיוצאת לקולג' אוהבת קולנוע, שוב, יוטיוב וכן הלאה, ועושה סרטונים וחושבת בסרטונים, והסרט נראה כאילו שהוא מין סרטון טיק טוק או יוטיוב או סטורי באינסטגרם שהיא מביימת, אז יש בו כל מיני סיידים וקטעים ויראליים ואנימציות ובועות, זה נראה כאילו מין סרט בתוך סרט, סרט שמולבש על סרט. הכל חמוד, הכל סימפטי, והכל באמת איכשהו רלוונטי מאוד מאוד לחיים האלה של אנשים שיכולים לתקשר רק באמצעים ויזואליים, רק באיזשהו סוג של הומור ויזואלי, בין אלה שצריכים איזשהו משהו טקטילי, משהו לגעת בו, לחבק, לגעת, לפרק, לנתק, רק אז הם יכולים לתפקד בעולם הזה. אני אגיד את הבאג שהיה לי בסרט. אחת הסיבות שחיבבתי את הסרט בפתיחתו, זה כי למרות העובדה שזה סרט אנימציה, וצריכים את סרט האנימציה, כי בכל זאת רובוטים באים ומשתלטים על העולם, כל ההתחלה של הסרט לא עובדת כסרט אנימציה, לא עובדת כסרט במרכאות ריאליסטי, מציאותי. כלומר, כמו סרט הרפתקאות אמיתי, שהייתם יכולים לדמיין מישהו כמו ג'ון יוז עושה. יש משהו מאוד מאוד ג'ון יוזי בסרט הזה, ויש המון ציטוטים מסרטי, מסרטים אחרים, מסרטי שנות ה-80 ושנות ה-90 בסרט. אבל באמת כל הפתיחה שיש בה משהו ג'ון יוזי, זה יקסים. ויקסים כי זה סרט שנראה היה שבאמת יכול, כלומר, תוציאו מהסיפור הזה את הנושא של הרובוטים, אז מסע של משפחה לא מתפקדת בתקווה שהמסע הזה ילקד אותם, זה משהו שאלף אתם יכולים לראות בסרטים, ובאמת משהו שאנחנו יכולים לדמיין קורה באמת בחיים האמיתיים, ולכן כל הסיטואציות המקוריות, בפתיחת הסרט יש בהם משהו שהוא אמין, אמיתי, מציאותי, רק בתוך סרט אנימציה. וממש חיבבתי את הרעיון הזה, אמרתי, וואו, זה כאילו יש בזה באמת משהו שנוגע ללב, כי אני יכול לדמיין דינמיקות, דינמיקה משפחתית שכזאת, רק שיהיה כיף לראות את הדינמיקה הזאת, נגיד, בצפייה כל משפחתית, כסרט אנימציה, כי זה מרחיק את זה מאיתנו, זה לא עלינו. אבל אני חושב שכן, יש משהו בכל הפתיחה של הסרט, שיש בו משהו שמשפחות ייהנו לראות, כי יש שם לא מעט קתרזיסים כאלה של, וואי, זה קצת דומה למשפחה שלנו, או זה קצת יכול לדרדר למשפחה שלנו, אבל כאילו, אולי נעצור את זה ונלמד, יש משהו כזה שהוא גם מצחיק וגם הרפתקני וגם קצת קרינג'י, אבל משהו כזה שהוא מאוד מעורר הזדהות כשרואים את המשפחה הזאת. דני מקברייד אשתו של פול תומסון, זה דרך נוראית להציג אותה. מאיה רודולף, הם ההורים בסרט. בחצי השני, כשבאמת זה כבר נהיה יותר סרט הרפתקאות של המשפחה נגד המכונות, אז הוא לגמרי הופך להיות סרט אנימציה, קרטוני מאוד, עם כל מיני דברים שיכולים לקרות רק בסרטי אנימציה, ואני חייב להודות שכל פעם שהפתרון של איזושהי סוג של מצוקה, שבו המשפחה כזה נדחקת לפינה, וצריכים להציל את המצב, ומשהו צריך להציל אותם, שהפתרון יהיה פתרון שהוא יהיה מעולם של הסרט המצויר ולא מעולם שיכול לקרות העולם האמיתי, התאכזבתי. התאכזבתי מהתסריטאות של הדבר הזה, מהדבר הזה של, שבו האנימציה הפכה להיות תירוץ לפתרון שהוא לא מספיק טוב. אולי מצחיק, אולי כזה מתאים לסוגה, אבל לא מספיק טוב. וזה היה לי חבל. איזושהי הבטחה שהייתה בפתיחה לא הוגשמה בסוף. אבל סרט חמוד ומתוק וחינני. ומתוך אותו מצעד של אותו מצעד פזמונים מ-1981, מאי 1981, גם השיר הזה הוא בן 40. אני רואה, שנייה, אני צריך להרים טלפון, שנייה. רוצה לראות אם הנשיא קארטר נמצא. להקת לנדסקייפ, שהיא one hit wonder, לגמרי, עשה את השיר הנהדר הזה, הרובוטי הזה, איינשטיין, הגו גו, 1981. גם, נגד המכונות.
Einstein at GoGo.
במבט לאחור אני מנסה להבין למה כל כך אהבתי בשנות ה-80 שירים כל כך מכניים ורובוטיים ואלקטרונים, לא יודע, אבל נורא אהבתי אותם, ועד היום זה נהדר בעיניי. ואפרופו זה, שיר כבר ששמענו, כבר חגרנו לו יום הולדת 40, אבל לא רלוונטי, לורי אנדרסון בימים אלה משיקה מחדש את האלבום ביג סיינס, שאומנם יצא ב-82, אבל כנראה שהם חוגגים את זה שזה 40 שנה לסינגל הראשון שלה, באמת, ללהיט הראשון שלה, או סופרמן. אז חפשו בפייסבוק שלה ובאינסטגרם שלה, היא עושה הופעות, עשתה הופעות חיות של האלבום, הוא יצא מחדש בויניל, ובכלל היא מאוד פעילה בזמן האחרון, לורי אנדרסון, אז זה נורא מתאים. הייתי צריך להמשיך ישר עם איינשטיין וגוגו, אבל רציתי לתת לה את ההקדמה הזאת. לורי אנדרסון, 40 שנה, או סופרמן. שיר שהטריף, דיברנו על זה כבר, הטריף אותי, עדיין, שיר מדהים, לורי אנדרסון.
Oh Superman. Oh John. Is anybody home?
give to you. Here come the plane. So you better get ready, ready to go. You can come as you are,
יש צדק, כשאין צדק, יש כוח, וכשאין כוח, ויש את אימא, לורי אנדרסון, או סופרמן, 1981. עד כאן, נצאים לסקופ ברדיו קוצה, מספר 295.
סינמסקופ, סינמסקופ, עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.